דיברנו בזמן האחרון על שלושת הקווים של הרע. זה שישמעאל מייצג אותו, זה שעשיו מייצג אותו. הקו של ישמעאל, הקו של עשיו, והקו שהוא משותף לשניהם. החיבור של שניהם יחד. ננסה ללמוד את זה מאוד צד. שלושת הקווים האלה, זהו המהלך של הרע שצועד בעולם, וכנגד זה עלינו להילחם. לכן חשוב מאוד להכיר את זה, להכיר את זה היטב, לדעת עם מי אנחנו מתעסקים. ממילא, מהם דרכי התיקון? בשבוע שעבר הזכרנו פה את יצחק ואת שני המתנגדים לו. נראה היום מאברהם. אברהם יסד את החזל על הפסוק תשורי מראש אמנה. אז חזל דורשים את זה על אברהם אבינו, שהיה ראש למאמינים, ראש האמונה בעולם. המקום שבו אברהם אבינו נטע את האמונה, שם נטעה האמונה, זה מה שחז"ל אומרים על הפסוק ויטה אש אל בבאר שבה ויקרא שם בשם השם כל עולם. אז אומרים חז"ל, אל תקרי ויקרא אלא ויקרי. לא ויקרא שם בשם השם כל עולם, אלא ויקרי, שהקרי את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה ובריאה. אז כתוב שהמעשה הזה, העניין הזה, הנטיעה הזאת, זה שהוא יקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל, זה דבר שנעשה באותה נטיעת אשל בבאר שבע. שם ניטע אשל בבאר שבע. ויטע אשל, ויקרא שם ויקריא שם בשם השם כל עולם. מעמידים את זה רבותינו, זה נמצא בכתבי תלמידי הגר"א, מלוקד מכמה מקומות, בכל אופן זה נמצא בכתבי תלמידי הגר"א. אומרים על זה רבותינו, כנגד האשל, כנגד האשל, האשל, אותו אשל שהוא נטע בבאר שבע, אז כנגד האשל, מצד אחד ישמעאל היה במדבר פרן. כך כתוב על הפסוק, הופיע מהר פרן ועתה מריב ובות קודש, כמו שכתוב בבזות הברכה, וזרח מסעיר והופיע מהר פרן. אז אומרים על זה חזר, מי ביי בסעיר ומי ביי בפרן. פרן זה מקומו של ישמעאל, וסעיר זה מקומם של בני אדום. אדום וישמעאל זה סעיר ופרן. אומרים אותם, פרן זה בגימטרי האשת, זאת אומרת, זהו הצד שכנגד לאשל, אופן אחר של אותו אשל. פי א' ר' נ' מכוון כנגד אותו אשל, אותו אשל שאברהם אבינו נטע בבאר שבע. אז כנגד זה עומד מה שכנגד, זאת אומרת, אותו ישמעאל שיצא מאברהם, והוא יצא, כמו שחז"ל קוראים לזה, עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. אז חז"ל קוראים לזה זוהמה מאברהם. זאת הזוהמה שיצאה מאברהם. זאת אומרת, זאת כאילו הפסולת שיצאה מהפרי, מאברהם. הפסולת שיצאה מהפרי זה ישמעאל. הפרי עצמו זה ויטה אשל בבאר שבע. הפסולת היא משהו שעומד כנגד אותו אשל, אבל הוא בציור, הוא מתיימר כאילו להיות אותו אשל, אבל הוא משהו אחר. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו ננסה רק קצת קודם כל נגיד מה שכתוב, ואחר כך ננסה לבאר, להסביר קצת לעצמנו מה פירוש הדברים. קודם מה שכתוב, זה מחד אולי נראה כסדר. מצד אחד, זאת אומרת התנגדות מצד אחד לאותו ואיתה אשל בבאר שבע, לאותה נטיעת אמונה שאברהם אבינו נטע בעולם ויקרא שם בשם השם כלולה, אותה נטיעה שהוא נטע, יש משהו כנגדה שהוא מפקיע מזה, אבל מפקיע מזה משום שהוא מתיימר להיות כזה, הוא כזה ולכן הוא אחר. אותו אשל זה היה להולכי דרכים, הפירוש הפשוט של הפסוק, של העניין. אז הפירוש הפשוט זה הולכי דרכים שאין להם בית, אין להם מקום, אין להם איפה להיות. אז אותו אשל היה מקום האכילה, השתייה, לוויה, כמו שכתוב בגמרא. על כל פנים, אשל כמו שמקובע. מכאן המקום. אותו אשל היה כאילו לתת בית להולכי דרכים. כל הולכי דרכים שהם טועים, או הם רחוקים מביתם, אין להם את ביתם. אז המקום הזה היה עבורם בית. זאת אומרת, כל עניינו של אותו אשל היה בדווקא להיות בדווקא בציור בית, בציור מקום יישוב, בציור מקום שהוא אפשר לשהות בו, אפשר להיות בו. צד מסוים של קווה, לכן זה נקרא ואיתה אשל. בצורה השנייה, בצורה שכנגד, אותו דבר עצמו הוא נראה כמדבר. זהו המדבר במדבר פרן. הופיע מהר פרן. הדבר הזה עצמו נראה כמדבר. כבר אמרנו כמה פעמים, הזכרנו. בעניין האמונה עצמה, אז להפך. אותה אומה הם חזקים מאוד בעניין האמונה. והאמונה עצמה חזקה, שם שמיים שגור בפיהם, כידוע. שגור מאוד בפיהם. והם חזקים מאוד באמונה. אבל האמונה לא מחייבת שום דבר. היא לא מחייבת, היא נותנת אפשרות להפך, היא נותנת אפשרות לפרוע כל סדר, להיות פרא אדם, לפרוע כל סדר, לפרוע כל מהלך, להתפרק מכל עול, לא לקבל עול. זאת אמונה שאין לה שום עול של מצוות, היא לא מקבלת שום עול של מצוות. כביכול, אותו בורא עולם שמאמינים בו אמונת אומן, אמונה שלמה, אמונה חזקה מאוד, אותו בורא עולם, בדרך כלל, כן, בדרך כלל מסכים עם מה שאני עושה. הוא נשמע לי ולא אני לא. אני לא מדבר על עצמי. הוא נשמע להם ולא הם לא, כאילו, בדעתם. זאת הסתירה בעניין האשל. עכשיו ישנה עוד צורה, והיא גם כן עיקר, וזה בהמשך למה שדיברנו פה. עוד צורה מתנגדת, צורה שעומדת כנגד אותו עניין. המילה אמונה, אני מצטט מה שכתוב. המילה אמונה היא בגימטריה קוף בית. אמונה. א' מ' ו' נ' ה'. אמונה בגימטריה קוף בית, וזה כבר בחזל כתוב שהאמונה נקראת אותו קו, מדמים את זה לקו הקטע, קו מין קביים שהולך עליהם מי שהוא קטע, מי שאין לו רגליים ללך. זהו הדבר שעליו הולך קטע, קו הקטע. אז והמובן הוא, כמובן, זהו הקו שעליו ודרכו ואיתו אנחנו יכולים להמשיך ללכת. כך אנחנו יכולים ללכת הלאה. אברהם אבינו ראש למאמינים, אז הוא ראש למהלכים. הוא ראש לה, לך לך, התהלך לפניי. הוא המהלך, ואחריו כולנו הולכים. כולנו הולכים אחריו. הוא זה שנטע את ה... נתן בידינו את הקו שאיתו אנחנו יכולים ללכת. תוכן עניין האמונה המובן הפשוט, תוכן עניין האמונה הוא הסמיכות המלאה, זאת אומרת ההישענות המלאה של מציאותי שלי על מציאותו שלו. אני תופס את מציאותי שלי כנשענת, כתלויה במציאותו יתברך. ככל שהתלות היא שלמה יותר, חזקה יותר, מלאה יותר, אז זאת יותר אמונה כמובן. האמונה היא התלות של שתי המציאויות. שתי המציאויות תלויות כביכול. זאת האמונה באמת. האמונה באמת. וזה לא, זה הדדי. זה הדדי. ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. כביכול, כביכול בורא העולם. אם חומה היא, על אברהם אבינו, אם הוא חומה, דהיינו, אמונתו היא, נאמנת, זה דבר שאפשר לסמוך עליו. אם חומה היא, זה נקרא דבר בר סמכה, דבר שאפשר, הוא נאמן להישען עליו, נאמן לסמוך עליו, נאמן, נאמן, לא יחזב. אם אני ישען עליו, אז הוא לא יתמוטט, הוא לא ייפול. זה נקרא דבר נאמן, דבר שאפשר לסמוך עליו, דבר בר סמכה, זה נקרא דבר נאמן. אם הוא נאמן, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני בונה עליו את כל העולם כולו. אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף. אז כביכול האמונה היא הסמיכות של שתי המציאויות ההדדי. כביכול, כביכול. ככל שאני תולה את עצמי בו יתברך, בשלימות, בשלימות, ככל שזה שלם יותר, ככל שהתלות ממני כלפיו יתברך שלימה יותר, אז כביכול הבורא יתברך בונה עליי יותר, תולה בי יותר. ככל שאני נאמן יותר, אז סומכים עליי יותר. אברהם אבינו שהיה זה, שהוא היה הנאמן, הנאמן, ראש אמנה, הנאמן. אז עליו כתוב, חז"ל אומרים, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם באברהם. דהיינו, עצם ההיברעם של שמיים וארץ, היה נסמך, נתלה, בנוי על אברהם. אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף. כמו שכתוב. אז מגלים לנו רבותינו יש כאן רמז נפלא מאוד, אבל בכל אופן אילולי שרבותינו היו מגלים לנו את זה כמובן לא היינו יודעים. אדום זה בדיוק החצי מזה. אדום זה בדיוק החצי מאמונה. פירוש הדבר, כיוון שהאמונה כוללת שתי מציאויות ההדדי, חיבור של שתי מציאויות יחד, ולחבר אותם, חיבור אמיתי ביחד, כביכול, כן, כביכול המאמין, ומוסר את מציאותו שלו, תולה את מציאותו שלו, בהחלט, לגמרי, במציאותו יתברך. אז כאן שתי המציאויות. מתחברות זו לזו חיבור שלם. זאת האמונה האמיתית. זאת האמונה האמיתית. כל מי שהוא נאמן, אז הוא נאמן, ונשענים עליו, תולים עליו, בונים עליו את הכל. מי שתופס מתוך זה רק את מציאותו שלו, ועליה הוא נסמך. אז אם צריך היה להיות באיזה אופן שהוא, כן, באיזה התייחסות לאמונה, איזו התייחסות לאמונה יש כאן? יש כאן פשוט קטיעת החצי השני, כן? סילוק החצי השני לגמרי. הוא מאמין לגמרי, אבל רק בחצי של עצמו. החצי השני, החצי השני הוא ממנו והל. הוא לא מתייחס בכלל לחצי השני. דין הוא, כך צריך להיות. באמת, כך צריך להיות. אדום צריך להיות בדיוק החצי מאמונה. זה 102 וזה 51. כך, בדיוק, בדיוק. אומרת, פירוש, כמה שאנחנו, שוב, לפי ערכנו, כמה שאנחנו יכולים להבין. כנגד האומה הראשונה שהזכרנו, כנגד הזוהמה של אברהם, הפסולת שיצאה מאברהם, כמו שחזל אומרים, כנגד זה, שם האמונה כשלעצמה חזקה מאוד, האמונה היא שלמה, האמונה היא שלמה, היא עומדת כנגד כל האשל, אלא שאת אותו אשל היא הופכת למדבר. הופכת למדבר זה הכוונה, שאותה אמונה לא מתפשטת לשום מהלך בעולם. אין ממנה שום יישוב, אין ממנה שום מהלך, לא נבנית ממנה צורת אדם, נבנית ממנה צורת פרא אדם. לא צורת אדם נבנית מהאמונה הזאת, זאת לא צורת אדם. זה שם. אבל בזוהמה בזוהמה השנייה, בזוהמה של מה שנקרא בלשון חזר, אותה זוהמה, אותה פסולת שנולדה מיצחק, שם השורש הוא מי שעשה עצמו רחמנא ליצלן, מי שעשה עצמו אלוהות. שם נמצא מישהו שעשה עצמו אלוהות, כן? ועד היום בשורש הזה, שם נמצא מי שעשה עצמו אלוהות. מי שעשה עצמו אלוהות הוא, את המהלך שלו הוא לשבור, לקטוע, לשבר את האמונה לשניים ולהאמין בחצי של עצמו. להבין, כן, מבחינת החצי של עצמו זה עם כל הכוח של האמונה, אבל החצי השני גם הוא נמצא בו בעצמו. הוא עושה עצמו אלוהות, רחמנא ליצלן. כך זה היה אצל אברהם. שוב, אנחנו חוזרים על שני הקווים האלה. קו אחד הוא קו שקשור לגמרי, קשור לגמרי, חזק מאוד באמונה. אלא שמהאמונה הזאת אין שום תוצאות לבנות מזה את צורת אדם. האמונה הזאת לא מחייבת, היא לא יוצרת אדם מקבל עול, אדם שהוא עבד, עובד. זה כנגד עבודה, כנגד אותו עמוד שנקרא עבודה. האמונה הזאת לא מחייבת עבודה. היינו עבודה של אמת. היא לא מחייבת עבודה, היא לא מחייבת שהאדם יעשה את עצמו לעבד, ישנה את עצמו, יקבל עול. במדבר, לפרוק כל עול, לפרוק. לא לסבול שום אדנות, להיות לגמרי חופשי, להיות לגמרי בלי עול. זה צורת אדם, וזה כוח אחד של רע. פריקת עול, זאת אומרת, שבירת אותו האדם נהיה פרא אדם. זה צד אחד. צד שני בקו של הרע, שגם הוא עיקר גדול, עיקר נורא, אנחנו נמצאים תחתיו עד עצם היום הזה. זה נורא והיום. הקו הזה הוא הקו של עשה עצמו אלוהות רחמנא ליצלן. דהיינו, זאת תפיסת מציאות אחרת. תפיסת מציאות כזאת שבה אז אין בכלל שום שייכות, אין שום תלות בכלל במה שלמעלה. עשה עצמו אלוהות, זה הכוונה שהוא. זאת מציאות שנסמכת על עצמה, מציאות שהיא עומדת על עצמה ועל עצמה בלבד. מציאות שעושה את עצמה חלילה למחויבת המציאות. כך זה מתבטא, שני הדברים האלה, ביחס או לאותו אשל, שהוא שם מקום נטיעת האמונה. יש שם עיוות באותו עניין. זאת אומרת, שזה מגיע עד לאותה נטיעה עצמה זה מגיע. אלא ששם זה הופך להיות מדבר. זה בקו הזה. השני, הזוהמה השנייה, הפסולת השנייה שיצאה מאבותינו. זאת אומרת, הקו השני של הרע בשורשו, הקו השני של הרע זה עניינו, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה הקו הזה. מה שהוא עושה זה נקרא שינוי עניין המציאות בעצם. כל המציאות כולה נתפסת בצורה אחרת. המציאות כולה נתפסת כנסמכת על עצמה, כי תלויה בעצמה, נסמכת על עצמה, לא תלויה בשום דבר, לא תלויה בשום מציאות אמיתית, לא חייבת שום דבר לאף אחד. הכל בתוך עצמה, רחמנא ליצלן. זהו הקו שנקרא אדום. היחס שלו לאמונה זה ביטול כל החצי השני של האמונה. זאת אומרת, כל המציאות השנייה. רק מציאות אחת שכוללת, מספיקה לכל. רחמנא ליצלן. הזכרנו כבר, אצל יצחק, דיברנו. גם עמדו שניים, זה דיברנו פה בשבוע שעבר. כנגד יצחק עמדו שניים, כנגדו. שניים עמדו כנגדו. גם מצד ימין ומצד שמאל. מצד אחד, כנגד יצחק, מה שעמדה הגר, הגר, שהיא בגימטריה יצחק. ואמרנו, שוב, הגר שווה במספר ליצחק, וההבדל שבין הגר לבין יצחק זה שזאת צורת אדם וזאת צורת גר, זאת צורת תושב וזאת צורת גר. הגר, הגר זה השורש של אותו יליד פר לימוד מדבר. זה מצד אחד. מצד שני עומד בור, ויעלני מבור שאור, נזכרנו את זה פה בשבוע שעבר. רק כדי להשלים את הדברים. נזכרנו את זה פה בשבוע שעבר. בור, גם זה בגימטריה יצחק. שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים, שזה הבאר של יצחק. גם הבאר בגימטריה יצחק. אותי עזבו מקור מים חיים. לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והבורות הנשברים אשר לא יכילו המים, זה כאילו לקחת במקום הבאר של יצחק, במקום אותה באר שיצחק, יצחק היה זה שחפר את הבארות. הוא היה זה שהמעיין המתגבר בכלל ישראל. כנגד זה עומד בור, ויעלני מבור שעון. הזכרנו. אלה הם שני הקווים. מה שאני רוצה לנסות לבאר היום, זה קצת מעניין הדיומה. שלושה קווים ברע, שלושה קווים של רע, אנחנו מוצאים ביוון. שלושה קווים של רע מוצאים ביוון. וזה כתוב בתפילה, אנחנו אומרים את זה בנוסח שלנו, על הניסים כמו שכתוב. אז גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, זה לא שייך לקו של רע. זה, אולי זה תוצאה. אבל קו הרע בעצמו הוא תמאים ביד תאורים, רשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. אלה שלושת הקווים של רע בפועל שמדברים עליהם ביחס ליוון. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, שזה חלק אחד. אחר כך תמאים ביד תהורים ורשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. אלה שלושת הקווים שעליהם מדברים, וכל זה נמצא ביוון. ננסה קצת, שוב, לפי ערכנו, לבאר את הדברים אחד לאחד, ונראה איך שכל הקווים האלה כולם נמצאים שם באותו, באותה תומעה. מדברים פה על תמי טהור רשע צדיק. אלו שתי הבחנות. יש טהורים וכנגדם טמאים, יש צדיקים וכנגדם רשעים. ההגדרה של תמי לעומת טהור היא שהטהור, עניינו של טהור הוא בעובדה שהוא מואר, כן, רואה. זאת אומרת, אין כאן שום דבר מאפיל, אין שום דבר חשוך. אין שום דבר חשוך, אין שום דבר סתום. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, עשרות פעמים, שורש תמה בלשון הקודש. זה משורש תם, תמון, תמון, תומתום, כמו שנקרא. דבר סתום, תם, כן, תתמם. השורש תתמם הוא תמיד על כל, כן, כל דבר שהוא בסיתום, בתמון, תמון. רוצים להגיד על מישהו שעניינו סתום, לא ברור, לא יודעים מה הוא, אז הוא טומטום, סתום פשוט. שורש תמי כנגד זה שורש טהור. זה כמו שידוע, טהור זה מלשון טיהרה, זה נקרא צהריים בלשון תרגום. טיהרה זה נקרא צהריים, טיהרה זה כמו צוהר. צוהר, צוהר זה נקרא חלון שקוף שדרכו אפשר לראות. זאת אומרת, האור עובר דרכו והוא לא סותם, הוא לא מאפיל. מקום שאין טמטום, אין סתימה, אין התמנה, זה מקום טהור. זה נקרא דבר טהור. טהור זה נקרא שאפשר להשקיף דרכו ולראות, והדברים ברורים כשמש, בתיהרה, בתיהרה, בצהריים. תיהרה זה תרגום צהריים. טהור, כשאומרים צוהר תעשה לטבע, זה כאילו טוהר, זה נקרא אותו שורם, כן, אותו שורם. זה נקרא טהור ותמה, דהיינו מואר וסתום, דהיינו בלתי מואר, דהיינו שהאור לא בוקע דרכו והוא לא רואה שום דבר. סתום כאן משהו, אין כאן שום, אין כאן שום הערה, שום הערה, האור לא בוקע, לא עובר, לא מגיע אליו. זה נקרא תמה, זה נקרא תמה. תמה הוא מי שהאור לא לא זורח עליו, או לא בוקע ולא מגיע עד אליו. זה נקרא תמה. תמה זה מי שניתק את הקשר עם האפשרות שאותה הערה עליונה תזרח עליו ותאיר בו. זה נקרא תמה. טהור, כשאדם טהור בחזרה. טהור. טהור פירוש הדבר שהוא חזרה, חוזר להיות צף, חוזר להיות צלול, חוזר להיות כזה שההערה עוברת דרך. האור שעובר דרך, כשעובר אור דרכו, אז הוא טהור. כשאנחנו מעמידים זה לעומת זה, ורשע וצדיק, זה הרי מובן. זה דבר ברור יותר, מובן יותר. רשע וצדיק זה נקרא. כמו ויצדיקו את הצדיק וירשיעו את הרשע. רשע זה מי שמעוות דין, מעוות צדק, מעוות יושר, מעוות מה שצריך לעשות. רשע זה מי שעושה דברי רשע. מרשיע, דהיינו הוא לא צודק, הוא לא צודק, הוא לא נכון. נמצא אם כן, כשמדברים על טהור ותמה, זה מהלך אחד, זה עניין אחד, טהור ותמה. זה מהלך אחד שהוא שייך לעיקר צורת אדם. איזה, איך הוא בעצמו, עד היכן, מאיר עליו אותו אור שצריך להאיר, עד היכן הוא שקוף, עד כמה יש לו צוהר, שהוא יכול דרכו לראות. זה נקרא טהורים. טמאים הם אלה שהם סתומים. הכל סתום שם, הכל בסיתום, הכל בתמון, הכל. זה נקרא טמאים ביד טהורים. רשעים ביד צדיקים, זאת מערכת אחרת. זאת מערכת שנייה, רשע וצדיק, שזה עוד עניין. צריך לזכור ולדעת. אנחנו ושני הדברים האלה, שני העיוותים האלה, הראש להם זה העיוות הראשון, העיוות הראשון, הבסיסי, ההתחלתי, זה טומאה. דהיינו, באופן בסיסי, כן, בהתחלה, האדם נברא עם דעת טוב. אותה דעת שהאדם נברא איתה, זאת הדעת שבה הוא צריך לראות מסוף העולם ועד סופו. הוא צריך לראות באמת. כן. באמת הוא צריך לראות. דעת שמתערבת בדעת רע, מתערבת דעת רע. ידוע מאוד לשון הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות, זה סוף ספר טהרה בכלל. לשון הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות, כתוב שם. הטומאות והטהרות גזירת כתוב הן, ברור. ואין הטומאה לכלוך או צועה שתתנקה במים. אבל כתוב שם ברמב״ם שעיקר הטומאה היא טומאת הנפשות. טומאת הנפשות מהדעות הרעות. הדעות הרעות הן אלו שגורמות שלא יאיר על הדעת אותו אור שצריך להאיר. הדעת, דעתו של אדם נבראה, דעתו של אדם נוצרה. נוצרה. כדי שהיא תהיה כולה אור, כדי שהיא תקלוט, תקלוט, תתפוס את האמת. האמת תאיר עליה והיא תראה אותה. הדעת הזאת נקראת דעת טהורה. כך כתוב שם ברמב"ם. טומאה, טמטום. זה כל סתימה בדעת, זאת אומרת, כל עיוות בדעת, כל עקמימות בדעת, מתה את הדעת לכיוון אחר, ולא מאפשרת לדעת שיעיר עליה האור של האור האמיתי לא יכול להעיר עליה. היא לא קולטת אותו פשוט, כל החלונות, כל צוהר, כל צוהר אל האמת סתום. זאת מה ש... זאת נקראת דעת רע. דעת רע. זאת הדעת שנתערבה בדעתו של אדם הראשון על ידי אכילת עץ הדעת, ומאז ואילה. אז אנחנו מחפשים, מחפשים, מנסים להגיע, להיאחז באיזה אופן שהוא. באותה דעת טוב, באותו כלשהו של דעת טוב, שהדעת טוב היא דעת שהיא תופסת באמת, מאירה באמת. יש בה אור, יש בה תפיסת אמת. היא רואה דרך הבקיעות, היא רואה דרך החלונות, היא רואה דרך הצוהר. אבל הדעת הרגילה, הדעת טוב ורע שאנחנו נמצאים בה היום, הדעת המעורבבת, אותה דעת מעורבבת היא מה שנקרא טומאת הנפשות. וטומאת הנפשות היא זאת, אין צוהר, אין צוהר, הכל סתום. משתמשים היום הרבה במילה טמטום. כאן במקרה הזה זה באמת נכון. עיקרה של הדעת, הדעת מלכתחילה היא כזאת שהיא צריכה להתחבר לדעת עליון, היא צריכה להתחבר לדעת האמיתית. היא נבראה כדי לקלוט, כדי לקבל את האור של האמת. זאת הדעת, זה עצם עניינה. כשהדעת מעוותת, כשהדעת מעורבת, כשהדעת היא סתומה, מטומטמת, כשהדעת נראית כך, אז היא רק מתוך עצמה, היא... נתאר לעצמנו מי שיושב בתוך החושך. חשוך מסביב, ושום צוהר לא מאיר לו משום אור. שום אור לא בוקע אליו, והוא נמצא במקום חשוך מאוד, לגמרי לגמרי לבד. סתום לגמרי ובלי שום אור ש... בלי שום אור בוקע אליו, שום אור לא זורח עליו. שהוא נמצא בפנים, מה שהוא יכול לעשות זה רק מתוך הנתונים שבפנים, אז הוא יכול באיזה אופן שהוא להתמצא, אבל זאת התמצאות עלובה מאוד, קטנה מאוד, יקרה מאוד, כי הוא משלם ביוקר רב על כל טעות. כל טעות. הוא הולך למקום אחד, והוא לא יודע לאן הוא הולך, הרי הוא לא רואה לאן הוא הולך. אז הוא הולך למקום אחד, והוא נופל, נופל לבור עמוק, שובר לעצמו את העצמות, היטב, היטב. אז הוא למד, הוא שילם שכר לימוד גבוה, ולמד משהו. למד שפה שוברים את העצמות. אז אם הוא בר דעת, אז הוא למד לקח, אחרי שהוא שילם את המחיר הגבוה. אז הוא למד לקח, ולמקום הזה הוא יותר לא ילך. אז הוא הולך למקומות אחרים, וגם שם הוא הולך מהר מאוד, אבל אז הוא שובר את הראש. הוא לא נופל כי יש שם בור, אבל יש שם משהו בולט בגובה הראש. והוא הלך מהר וקיבל מכה חזקה בראש. עד שהוא מתרפא, אז הוא שילם עוד פעם שכר לימוד, שכר לימוד גבוה. אבל הוא למד עוד פעם משהו. וכך לאט לאט הוא צובר לעצמו ניסיון, וצובר לעצמו דעת מתוך המערכת הסתומה שבתוכה הוא נמצא. כך הוא צובר לעצמו דעת, כאן טוב, כאן לא טוב, כאן זה. כאן אפשר ללכת, כאן אי אפשר ללכת. והוא ככה לאט לאט צובר לעצמו מיני ניסיון, מיני ניסיון, מין ניסיון קטן. וככה הוא הולך ומתמצא באותו מקום צר שהוא נמצא. אבל אילו היה מישהו בא ונוקף חור אחד קטן באותו קיר שבתוכו הוא, שתחתיו הוא נמצא, היה נוקף חור אחד קטן, אז היה חוסך את כל הסיפור. הוא היה יודע ידיעה מלאה, ברורה של כל מה שהוא נמצא בו. הוא היה רואה את הכל, היה יודע בדיוק מה יש פה ומה יש שם. ככה הוא לא יכול לדעת שום דבר. הוא יודע רק שפה זה כואב, ופה זה, פה נופלים, אז זה שוב כואב. פה כך ופה כך. אבל זאת לא ידיעת הדבר, הדבר לא נודע לו בכלל. האדם לא נברא על מנת להיות בתוך מערכת כזאת. זה מובן, אבל זה ברור. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם להיות בתוך מערכת סתומה כזאת, שהוא יצטרך לבזבז את כל ה-70 שנה שניתנו לו. 70 שנה, ועם 1,000 שנים פעמיים. את כל השנים שניתנו לו, יצטרך לבזבז כדי לעמוד על דברים שלו. תאיר את הדבר הזה באור, אפילו באור שלו, כן? קרן אור אחת עושה את כל הדברים האלה לפשוטים, לברורים, למוארים לגמרי. זה בזבוז נורא, זה בזבוז נורא של זמן. האדם לא, זה לא ייתכן, הרי כל בר דעת מבין שלא ייתכן שהאדם נברא לבזבז את כל זמנו כדי ללמוד איך ללכת או לאן ללכת. וכשהוא כבר יודע פחות או יותר איך ללכת ובאיזה כיוון, אז כבר צריך למות. זהו, כבר גמר את חייו. לשם כך הוא נברא. זה הרי מבין כל בר דעת. מעיקרה, זה ברור ומובן, האדם נברא על מנת שיעיר עליו אור, על מנת שהוא יהיה פתוח לאור אמיתי. והוא צריך משם לעלות, משם לגדול. האדם הרי נברא בגן עדן. הוא נברא במקום שבו כביכול אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. שם האדם נברא, שם האדם נמצא. שם שורש ההוויה של האדם. במקום ההוא, שם הוא נברא. שם הוא צריך להיות. אז ברור פשוט שלזה צריכים לחתור. כל בר דעת, אם נשתמש שוב במשל הזה שאנחנו מדברים, אז כל בר דעת מבין שמי שנמצא בחדר חשוך צריך לתת את הדעת, לא להסתובב במקום הזה. מינימום להסתובב במקום הזה, אבל מה שהוא צריך לתת את הדעת זה איך אנחנו חוצבים פה חור כדי לראות איפה אנחנו נמצאים. שוטה צריך להיות מי שנמצא בתוך החדר ונותן את כל דעתו איך להתמקם במקום הזה, ולא לתת את הדעת בכלל על אותה אפשרות שיעיר עליו אור מבחוץ כדי שהוא יראה מה קורה פה. זה לא עולה על דעתו בכלל. הוא תופס את המצב הזה כנתון, וכך הוא צריך להיות באותו חושך, כך הוא צריך להימצא, כך הוא צריך להמשיך. ואת כל ה... כן, כל מה שניתן לו, כל הדעת שניתנה לו, אז את כל זה, כל זה הוא לוקח כדי, כדי ללמוד איך להסתדר פה. שוטה הוא צריך להיות. את כל מה שיש לו הוא צריך להשקיע כדי לפתוח את
קרן אור קטנה, כדי שהוא יראה איפה הוא נמצא. אז ממילא הוא לא יצטרך להשקיע שום אנרגיה באיך ללכת, לאן ללכת. הכל ברור. ברגע שהאור נפתח, אז הכל ברור, אני יודע. הכל נראה, אני רואה את הכל. עשתה יוון לעולם. קודם לכל. ראשית. מה שיוון עשתה לעולם, קודם לכל, זה טומאה. קודם כל להחליט שמערכת הדעת היא כזאת שכל מה שאני מגיע אליו, כמו שהרמב"ן אומר על אותו היווני ותלמידיו הרשעים, שמה שלא הגיע אליו בדעתו אינו אמת, כן? הגיס, כן? הוא הזדול ליבו, הוא הגיע, כן? ודימה בליבו שכל מה שלא הגיע אליו בדעתו אינו אמת, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, התפיסה צריכה להיות כך, שכל מה שאני, כל מה שאני מביא, לא מחפשים בכלל, אין בכלל מציאות כזאת שנקראת הערה מאיזה מקום גבוה יותר. הערה, גילוי מאיזה מקום גבוה. אין מציאות כזאת בכלל, אין להם דבר כזה. אין להם דבר. יש להם את אותה דעת שנמצאת בתוך החדר החשוב. ואת אותה מקצת דעת, אז מתוך אותה מקצת דעת, לאן שאני אוכל להגיע, זה אני אבין, את זה אני אדע, וזאת תהיה האמת. אבל זה הרי דבר הבל. זה דבר הבל. ברגע שיעיר פה אור, אז תראה שזה בכלל לא מה שאתה ראית. בכלל לא מה שאתה הגעת. אתה לא מסוגל להגיע בשום פנים ואופן. מי שנמצא בחושך לא מסוגל בשום אופן להגיע לתפיסת הדבר כמו שהדבר נראה באור. זה לא ייתכן דבר. אפשר לתפוס כמה דברים חיצוניים, איפה יש חוד, איפה זה דוקר, איפה זה חלק ואיפה מתחלקים ונופלים, את זה אפשר לתפוס. אבל ככה אני רואה את הדבר בעצמו, אני רואה אותו, אני יודע אותו, אני מבין אותו. מה שהם הביאו לעולם זה בראש ובראשונה טומאה. זה דבר ראשון, תמאים. בא בעקבות מה שבא אחרי. שלב הבא. כיוון שאנחנו יודעים שיוון הזאת, כבר הקראנו פה כמה פעמים במשך השנים את דברי הרמב"ן בפרשת בלק. הרמב"ן שלא נמצא בחומשים הרגילים, צונזר, הוצא החוצה, אבל ברמב"נים החדשים זה נמצא. זה כתב ידו של הרמב"ן, זה לשונו הקדוש של הרמב"ן עצמו, אלא שזה פשוט הושלך החוצה על ידי אותם, על ידי הצנזורה. מי שרואה בפנים יודע גם מדוע. אלה דברי הרמב"ן על הפסוק, וצים מיד קיטים, וצים מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. אז על הפסוק הזה ישנה עריכות עצומה בדברי הרמב"ן. עריכות עצומה. קיטים זה יוון, כמו שכתוב מפורש בפסוק בראשית בנועה. קיטים אלה הם מבני יפת, וצים מיד קיטים זה אדום, שהם תולדה של יוון. נקראנו פה את לשונו של הרמב"ן כמה פעמים כבר במשך השנים. וצים מיד קיטים, דיינו אדום הוא תולדה של יוון, הוא בא מיוון, צמח חותר מאותו גזע של יוון, צמח אדום. מה שכתוב, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו, אף על פי שלא הם החכמים. החוכמה שייכת ליוון, כמו שידעו. החוכמה היא חוכמת יוון. זאת החוכמה. זאת אומרת, הם אלו שהם את החוכמה, את אילו נושאים את הנס של החוכמה. זאת המלכות של החוכמה. אבל והעברתי חכמים, בפסוק כתוב, והעברתי חכמים מאדום ותבונה מהריסה. פירוש, שזה עניינו של אדום. עניינו של אדום זה להשליט, להשליט בכוח, להשליט בכוח, בכוח של אדום, להשליט את אותה תבונה של יוון. אותה דת של יוון. על כל פנים, אדום יצא מיוון, תולדה של יוון. התולדה הזאת כבר אין סוף עניינה תומעה ותהרה. התומעה כבר הייתה. התולדה הזאת סוף עניינה זה באמת ליצור מצב, ליצור מצב שאותו חושך הופך להיות מוחלט. זאת אומרת, זאת הופכת להיות המציאות האמיתית. כאן כבר אין בכלל מציאות, אין כבר מאין שיבוא אור. מאיכן? זה מה שנקרא עשה עצמו אלוהות. ברגע שמציאות תופסת את עצמה כמוחלטת, כל מציאות שתופסת את עצמה כמוחלטת, תופסת את השנייה כסותרת את המציאות. זאת, זה דבר פשוט, הרי זה כל אחד מבין. כל מציאות שתופסת את עצמה כמוחלטת, תופסת את המציאות השנייה כסותרת את המציאות. זאת אומרת, כמאבדת את זכות הקיום. ברגע שאני מציאות מוחלטת, מציאות מחויבת המציאות, אז השני כאילו חייב, כן, חייב להיעלם. הוא חייב להסתלק, הוא חייב להיעלם. הוא חייב לעבור מהעולם כי הוא סותר את המציאות. זה נקרא רשעים. כאן נולד עניין שנקרא רשעים. זה נקרא רשע. בן אדם נעשה רשע. בן אדם נעשה רשע רק בזמן. כל אחד יודע שדבר לא צודק, אף אחד לא יעשה. זה כל אחד מבין. אבל כל מי שמזהה את עצמו עם הצדק, זאת אומרת, את עניינו שלו הוא מזהה, הוא מזהה עם צדק מוחלט. כל מי שכך מזהה, הוא רשע. זה נקרא רשע. נמצא שתחילת הדבר זה מה שנקרא טמאים ביד טהורים. כאן זה נפתח. כאן זה נפתח כמו שזה נפתח בעולם. כמו שזה קרה בעולם, כך זה קרה. הדבר הראשון שהיה בעולם, החטא הראשון שהיה בעולם, זה היה אכילה מעץ הדעת. אותה אכילה מעץ הדעת טימאה את הנפש. החטא השני שהיה בעולם, זה קין שהרג את הבל. הדבר הראשון היה הלכות טומאה וטהרה. הלכות דעת. הלכות טומאה וטהרה. אותם דעות, כמו שכתוב ברב. אותם דעות. אותם דעות טמאות נכנסו, נכנסו לדעת. אז צריך להיטהר מהם, צריך אבל כל זמן שהטומאה הזאת נמצאת, אז היא עדיין בגדר טומאה, היא נשארה טומאה. אז היא עדיין בסוגיה הזאת. מה שבא אחרי זה, זה רשע וצדיק. בעקבות זה, זאת אומרת, מה שבא אחריו, תולדה, התולדה זה רצח, התולדה זה על חרבך תחיה. התולדה זה קין. אבל זה הרי דבר פשוט וברור שזה אב ותולדה, זה לא במקרה. כאן שורש הדבר, תומעה, אותה תומעה יוצרת מציאות כזאת. וכשהמציאות הזאת תופסת את עצמה כמחויבת, כי זהו בעצם השלב הבא. זה כאילו מתחייב מתוך זה. אחרי שהתומעה שורה, אחרי שהתומעה נמצאת, אחרי שהתומעה תימעה, אז הכל נהיה סתום וכל המערכת הופכת להיות המערכת הצרה והמצומצמת הזאת. זאת המערכת הקטנה שהיא כל המציאות כולה. כשהיא כל המציאות כולה, אז היא תופסת את כל ה... את כל ה... את כל הנשגב שבמציאות, את כל מה שנקרא מחויב המציאות, אז היא תופסת בתוך המציאות הקטנה הזאת. רחמנא ליצלן. כאן בן אדם לוקח לעצמו סמכות להרוג את השני. כאן הוא חי על חרב. מכאן, מכאן. מי שמזהה את עצמו עם המציאות עצמה, אז כמובן שהוא מזהה את כל מי שמתנגד לו, כמי שהוא מזהה אותו עם ההיעדר עצמו. זה בהכרח. ממילא הוא חייב להסתלק. זה טבעי, זה הרי פשוט. איך יכול? איזה זכות קיום יש לו? הרי הוא מתנגד למציאות האמיתית. זה מובן מאליו. הוא חייב מיתה. בונן, בהמשך הדברים שאנחנו מדברים פה, מי שעיקר עניינו בתומעה, בדף עיקר עניינו, אותה אומה שעיקר עניינה מתבונן, בפסוק בסוף דניאל, בפסוק בסוף דניאל, כשכתוב על השיקוץ משומם, איזה? ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. כך זה כאן, קודם. הסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומן. ממנו יעמודו וחיללו המקדש המעוז, והסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומן. כולם יודעים מי זה, כולם יודעים איפה זה. זה בולט מאוד, כי אנחנו שכנים הרי. אנחנו נמצאים על יד. כך גם כתוב כאן במפרשים, גם בחזל זה מוסתר. הדברים ידועים. מי ששם, מי שהעמיד את ה... מי שמונע את ה... מי שהיום עסוק בלתמה את המקדש. לתמה את המקדש. זאת אומרת, כאילו להטות אותו לכיוון אחר. את המקדש עצמו, את מקום ה... הגמרא אומרת, הגמרא בתחילת בבא בתרא אומרת, שהמקדש נקרא אורו של עולם. הוא קיבה אורו של עולם. לפי כך ילך ויעסוק באורו של עולם. אמרו את זה להורדוס. שילך ויבנה את בית המקדש, כי זה אורו של עולם. ונהרו אליו כל הגויים. המקום הזה נקרא אור. כל מי שמחשיך את זה, דהיינו כל מי ש... ולתת שיקוץ משומם. משומם. או שומם. שיקוץ שומם זה נקרא להפוך את הבית למדבר. זה עניינו, זה עניינה של אותה אומה. אבל על כל פנים, מה שהם מתעסקים, העסק שלהם, עניינם, עניינם הוא דווקא בזה. עניינם הוא בלטמא את הקודש. מה שבא אחרי זה, זה מי שנאמר בו על חרבך תחיה. מי שנאמר בו על חרבך תחיה, הוא זה שנקרא, הוא הרשע של העולם. הוא הרשע של העולם. הרשע בעולם. עשיו הרשע, כשמו. אז המילה הרשע לא מצטרפת לישמעאל בשום מקום בחזר. עשיו הרשע, ככה הוא נקרא, ככה הוא נקרא, כך מלמדים תינוקות של בית רבן, וכך הוא נקרא. שוב, להבין היטב, אלו שני קווים נבדלים, שני קווים נפרדים, אלו שני שורשים אחרים של רע. אבל השורש הראשון הוא תמיד מזה. השורש הראשון הוא תמיד בטומאה, וממנו יוצא חוטר, ממנו יוצא משהו, כן? חוטר שהוא נראה כאילן שלם בפני עצמו. זה מה שנקרא רשע. רשע, רשע, רשע זה הכוונה. את החוק אני קובע, את הצדק אני קובע, הצדק הוא מי שאיתי, הרשע הוא מי שנגדי, ממילא, כן, זה נקרא, זה נקרא רשע. על חרבך תחיה. אלו שני הקווים. הדבר הראשון זה ותמאו כל השמנים. זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה תמאים ביד טהורים. זה הדבר הראשון. ותמאו כל השמנים. אבל המלכות הרביעית נקראת מלכות הרשעה. זאת מלכות של רשע. מלכות של על חרבך תחיה. זאת מלכות של רשע. אז צריך לדעת ולהבין. זאת מלכות של עשה עצמו אלוהות רחמנה לצלה. זאת מלכות שהיא על זה בנויה. עשה עצמו אלוהות. ולכל מי שעושה עצמו כך, כאן נמצא הרשע. הרשע נמצא פה. אלו הם שני הקווים. שני הקווים, ושני הקווים האלה נמצאים ביוון, משום שיוון נמצאים בשורש כל חטא. הם אלה שמעוותים את הדעת. הם אלה שהכניסו את הדעת רע כעיקר. אותה דעת רע, אותה דעת עיוות, אותה דעת שלא מחכה בכלל, לא מחפשת בכלל, כן, להעיר, היא לא תופסת בכלל. שעיקר עניינה של הדעת זה לקלוט אור של מה שלמעלה ממנה. אותה דעת שלא מקבלת תורה, אותה דעת שלא מקבלת שום הערה משום מקום, אותה דעת שרק את עצמה היא מחפשת. הדעת הזאת היא השורש, זאת הדעת רע. ממנה נובע, ממנה יוצא, ממנה נובע. מאחריה, אז כל מי שדעתו כזאת תופס את עצמו כמחויב המציאות. כי זה הרי הם מבינים שיש מחויב המציאות. אבל מכיוון שאותו מחויב המציאות לא מאיר להם משום מקום, אין להם שום קשר איתו, הוא לא נמצא בדעתם, אז הם תופסים שמחויב המציאות זה אנחנו עצמנו, חלילה, רחמנא ליצלן. כשאנחנו עצמנו מחויב המציאות, זה הרשע בעצמו. כל אחד שתופס את עצמו כמחויב המציאות, הוא רשע מרוחק. שני דברים הולידו יוון. יוון הולידה שני דברים בעולם. יוון הולידה את אדום, ויוון הולידה מציאות כזאת שנקראת מתייוונים בכלל ישראל. זה דבר שלא היה מקודם. אף פעם לא היה דבר כזה. כבר עמדו על זה רבים וגדולים. מעולם לא היה דבר כזה. דבר כזה לא היה בכלל ישראל. דבר זה נתחדש על ידי בפולמוס של יוונים, כמו שידעו. בימי בית שני, כמו שכתוב ברמב״ם, צץ המינות בישראל. ועמדו המינים, מהרה יובדו, שאינם מאמינים בתורה שבעל פה. בימי בית שני זה הכוונה, בזמן שלטון יוון. המינות צצה, כן. בזמן ההתחלה, סמוך להתחלה של שלטון, בבית מדרשו של אנטיגנוס, איש סוחו, שהיה משיירי כנסת הגדולה. זאת אומרת, היה תלמיד, סליחה, של שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, ואנטיגנוס היה תלמידו, תלמידו. ובבית מדרשו שלו, שם צמחה אמינות. שם צמחו צדוק, שם צמחו צדוק וביתוס, והם שניהם, הם נקראים מינים. זה השורש של מינות בכלל ישראל. מה שנקרא מינים. שורש הדברים נמצא באותם מה שנקראים מתייוונים. דהיינו, יוון הולידה את שני הדברים האלה ביחד. שני דברים ביחד היא הולידה. זאת אומרת, שני דברים שהם. בזה שיוון היא שורש, שורש לטומאה שבאה אחריה. אז נמצא שיש ביוון הצירוף, כמו שדיברנו כל הזמן, נמצא אצלם, בם נמצא הצירוף של שני הכוחות האלה ביחד. שני הכוחות האלה ביחד, זהו היצירה של כלל ישראל מזויף. אנחנו כבר אמרנו, כבר הזכרנו פה כמה פעמים, אלטרנטיבה, רחמנא ליצלן, לכלל ישראל, יש רק בצירוף הכוחות של אברהם ויצחק. יעקב, כל עניינו הוא הצירוף של אברהם ויצחק. כשעשיו הלך ולקח את ביתו של ישמעאל לאישה, אז הוא רצה לצרף את כוחו שלו, שהוא כוח יצחק לדעתו, עם כוח ישמעאל שהוא כוח אברהם לדעתו, כך בצורה כזאת הוא רצה ליצור כלל ישראל אחר. זאת אומרת, כוח זהה לכוח של כלל ישראל שיעקור את כלל ישראל מהשור. הצירוף של שני הכוחות האלה ביחד יוצר מציאות בכלל ישראל, שהיא נקראת כלל ישראל אלטרנטיבי, כלל ישראל אחר, כלל ישראל אחר. כיוון שבברכת המינים, שאנחנו מתפללים על אובדנם, אז הנוסח הנכון, הנוסח האמיתי, הנוסח העיקרי, גם על פי האריזל, הנוסח האמיתי הוא שובר אויבים ומכניע זידים, זידים דווקא, זה הנוסח, כך כתוב בכתבי הארי וככה, זה הנכון, זה הנוסח הנכון. אז נמצא שכשמדברים על זידים, מדברים פה על סוג מסוים. תמאים בי הטהורים, זה השורש, זה השורש. רשעים בי הצדיקים, זאת תולדה ראשונה. זידים בי עוסקי תורתך, זאת תולדה שנייה. ואלה הם שלושת הקווים, שלושת הקווים יחד של הרע, שאת כולם, את כולם הוליד היוון. עוד פעם, הדבר מתחיל באותו עיוות שהוא מקביל לגמרי לעיוות של אדם הראשון באכילת עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה עיוות בעיקר עניינה של הדעת, עצם עצמה של הדעת, שהיא נבראה כדי להתחבר לדעת עליונה. עצם עניינה של הדעת הוא חיבור. כל עניינה של הדעת זה להתחבר לדעת עליונה, לדעת עליון, להיות יודע דעת עליון, לא כמו בלעם. אבל באמת, אתה הוראת לדעת, ובידעת היום והשבות האל לבבך, וגומר כמו שכתוב בפסוק, זאת הדעת האמיתית. בזמן שיש עיוות בעיקר כוחה של הדעת, הדעת מעמידה את עצמה, שמה את עצמה, תופסת את עצמה בלבד, היא מסתובבת סביב עצמה בלבד. הדעת הזאת נקראת דעת של טומאה, זאת הדעת שהיא סותמת כל אור, כל צוהר, שום דבר לא יגיע אליה, שום אור לא יגיע אליה. זהו החטא הראשון, זה החטא, זה העיוות הראשון, זה נקראת טומאת הנפשות, זה נקרא וטימאו כל השמנים. כי ידוע, כמו שכולם הרי אומרים, השמנים זה כל ענייני הדעת, השמנים זה כל החוכמות כולם, ותימאו כל השמנים בקיצור. כל מערכת הדעת כולה נטמעה בתפיסה הזאת, שהיא התפיסה המעוותת. מתוך התפיסה הזאת נולדת אומה, שהיא אומה שלמה, אבל בכל אופן, מתוך התפיסה הזאת נולד מה שנקרא רשע גמור. זאת מלכות של רשעה, מלכות של רשעה, מלכות שכל כולה רשע, כל כולה רשע, כל כולה חורבן, כל כולה על חרבך תחיל, רשע, רשע גמור. מלכות שתופסת את עצמה, תופסת את עצמה מזהה את עצמה עם המציאות המוחלטת. ו זה יחד עם זה, וזה בו זמנית, כאח תאום, כאח תאום. ורש"י ישן, בדפוס ישן, על הגמרא במסכת ברכות, דפוס ישן, דפוס. נדמה לי שדפוס ונציה ריש פה. על הגמרא בברכות בדף י"ב עמוד ב', כשהגמרא מדברת על דעת מינים, על כל אותם חמישה דברים שישנם בפרשת ציצית, דעת מינים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, דעת מינים. אז כתוב שם ברש"י שלפנינו, כתוב ברש"י, רש"י שלפנינו, רש"י שנמצא בידינו, שמודפס בשסים שלנו, אז כתוב ברש"י שם, אותם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. ברש"י קדום, זאת אומרת לפני שהצנזורה שלטה שם, אז ברש"י, ברש"י, באותו דפוס שהזכרתי, כתוב שם ברש"י, קט, ככה אומר רש"י, קט ההולכים אחרי אותו האיש הנוצרי, הוא קורא לו בשמו, הקט ההולכים אחרי אותו האיש הנוצרי, והם אילו ההופכים, ככה אומר, וממשיך ואומר, ואילה הם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. מדרש טעות זה מובן, ואליל זה הכוונה, שמתוך אותם, כן, מתוך אותם דרשות, מתוך אותה הבנה שהם מבינים, אז ההבנה שהם מבינים מביאה אותם לתפוס את האליל הזה כרחמנא ליצלן. כבר אמרנו פה הרבה פעמים שפירוש המילה אליל בלשון הקודש זה הקטנה של כל, כמו שעציץ זה הקטנה של, של עץ. עציץ זה תמיד התיבות האלה בלשון הקודש הן תיבות של הקטנה, זה הקטנה של המושג כל. כל, כל זה המושג של הכוח, שורש כל הכוח כולו שישנו בעולם, זהו השם כל. השם כל, שורש, כמו יש לאל ידי לעשות עם החמרה שאומר לבן, זה השורש של כל כוח שישנו בעולם. אליל זה הכוונה להקטין את הדבר הזה לקטן, כמו ההבדל שבין, כמו להבדיל, ההבדל שבין עץ להציץ. הקט ההולכים אחרי אותו האיש הנוצרי, כמו שהוא קורא לו, וההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. טעות ואליל זה הכוונה, שהתפיסה שלהם כביכול באלוקות הופכת להיות אליל. אליל, זאת התפיסה. כיוון שהמלכות הרביעית, המלכות הרביעית היא נשענת, נסמכת עלה, וכל עניינה תלוי בו, ככה זה, המלכות הרביעית כולה היא מהקטה הולכים אחרי אותו אדם. הקטה הזאת היא שורש אמינות בכלל ישראל גם. אלה שתי התולדות, שני הבנים התאומים שנולדו ליוון. שני הבנים התאומים, המלכות הרביעית, יחד עם מה שנקרא מינים, יחד עם מה שנקרא מתייוונים, שני אלה ביחד נולדו. המלכות הרביעית כולה נשענת על אותו מין מכלל ישראל. עליו היא נשענת, בואי, עליו היא נתלית. רחמנא ליצלן, מכוחו היא פועלת. זה יחד, זה יחד. שני הדברים האלה באים כאחד. נמצא ההתגברות על יוון, ההתגברות על אותה יוון, זה התגברות על כל שלושת הקווים האלה ביחד, מה שנקרא תמאים ביד טהורים, מה שנקרא רשעים ביד צדיקים, ובנוסף מה שנקרא זידים ביד עוסקי תורתם. זידים ביד עוסקי תורתם.
מה זה טמאים? ניסינו קצת לבאר. מה זה טמאים? מה זה רשעים? גם יותר ידוע. מה זה זידים? זה לא כל כך ברור. מהי הנקודה? מה זה נקרא זד? מהו? מי הוא זד? בקיצור. אז זה פסוקים מפורשים באמת. זד יהיר לץ שמו, כך כתוב. זה פסוק בספר מישלי. זד, בפרק חף א', אני חושב. זד יהיר לץ שמו, עושה בעברת זדון. או פסוק אחר, וזדון ויבוא קלון. או פסוק דומה, זידים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נתיתי. למדנו אם כן שעניינו של זד הוא בהפך כבוד ובליצנות. זה עניינו של זד, זה מה שעושה זד. זד עניינו בזדון ויבוא קלון. קלון זה ההפך מכבוד. זד יהיר לץ שמו, כמו שכתוב, זידים הליצוני עד מאוד. מתלוצץ. כמו שכל לץ עניינו לעקור את הכבוד מאותו דבר, דהיינו לשים את הדבר הזה, את הדבר שהוא מתלוצץ בו, אז הוא רוצה לעשות אותו ללעג וכלס, זאת אומרת לדבר לא נכבד, לבטל או למנוע או להפך, יותר גרוע מזה, למנוע את כל כבודו של אותו דבר, זה מה שעושה מי שמתלוצץ בדבר מה, באיזשהו דבר, הוא מתלוצץ בדבר הזה ועושה אותו לדבר נלעג, דבר נלעג, דבר נקלה, דבר שהוא ללעג וכלס, מתקלס בו. למדנו אם כן, שזהו הקו השלישי, וכאן נמצא השורש. לאותו קו שלישי של רשע, קו שלישי של רע שנמצא בעולם. תומעה זה הדבר הראשון, תומעה, עיוות, סתימה של, כן, של ההיות פתוח לקלוט אור מיותר גבוה, אור מלמעלה, זה נקרא תומעה. רשע זה כבר תפיסת עיוות בכל צורת המציאות כולה. עכשיו יש כאן עוד קו שלישי, שהקו הזה הוא הקו שהוא שורש המינות בכלל ישראל, הוא על כורחנו, על זה אנחנו מתפללים. שובר אויבי ומכניע זידים, מכניע זידים. כבר עמדו על זה בפרשי התפילה, כתוב בסידור הגרא ועוד. את האויבים צריך לשבר, אבל זידים חייבים להכניע, להכניע. זד לא יפסיק להיות זד, אי אפשר לשבור זד. אם ישברו זד יהיו שני זידים. זד אפשר רק להכניע. עניינו של לץ זה בשלילה, במניעה של עניין הכבוד. עניין הכבוד זה נקרא היות כאילו תחתיו של מישהו. במילים אחרות, היות נכנע אליו, היות מתכופף כלפיו. יחס של כבוד מחייב השתחוואה, מחייב ביטול, צד של ביטול. שהמכבד כך הוא מתייחס כלפי המכובד, כלפי מי שהוא מכבד אותו, מבטל את עצמו כלפי. זד מפקיע את המציאות הזאת, זד לא נותן לדבר כזה להתקיים. זה עצם הזדון. בא זדון ויבוא קלון, כתוב בפסוק, ואת צנועים חוכמה. צנועים זה הכוונה, אלה שהם אנשי הכבוד. אבל זדון, זדון עניינו קלון. זה עצם הזדון. בא זדון ויבוא קלון. זד יהיר לץ שמו. מי שעושה בזדון זה משום שאותו דבר שכנגדו הוא פועל,
לא מכובד עליו בכלל. זאת אומרת, הוא מבטל את כבודו, הוא מבטל את סמכותו. זה נקרא זדון. הוא לא מתכוון בכלל, כן, הוא לא מתכוון בכלל להיות תחתיו. זה עצם הזדון. זה ביטול סמכות, ביטול כבוד. ביטול ההיות נכנע. זד יהיר כתוב כאן, לץ שמו. זדון לבך אישייך, כתוב בפסוק. שוכני בחגבי סלע מרום שפטו. אומר בליבו מי יורידני ארץ. זאת הנבואה של עובדיה על עשיו. זדון לבך אישייך. אומר בליבו מי יורידני ארץ. זאת אומרת, הוא תופס את עצמו כנכבד ביותר. מבטל כל כבוד על גביו. אין, אין. אם אנחנו מתבוננים נכון, אז באותו זדון, אז נמצאים שני הדברים גם יחד. שני הדברים מצורפים. בזדון הזה בעצמו מצורפים שני הדברים יחד. גם התומעה כולה וגם הרשע כולה. זאת אומרת, גם התומעה כולה, עיקום העיוות של הדעת, סתימת הדעת, וגם כל הרשע כולו, דהיינו, תפיסת עצמו כקובע, תפיסת עצמו כמחויב. כאן נמצאים שני הדברים ביחד. כיוון שהדבר הזה בא מכוח, כמו שכבר אמרנו, כיוון שהדבר הזה בא מכוח שני האבות, זאת הפסולת של שני האבות גם יחד. לכן, לכוח הזה, יש מקום בכלל ישראל, ליצור בכלל ישראל עם, עם שהוא כולו, רחמנא ליצלן, מה שנקרא זדים. כאן נמצא הצירוף של אברהם ויצחק ביחד. אבל מכיוון שהצירוף הזה הוא מזויף, לכן זה כלל ישראל מזויף. אבל כל מקום שאתה מוצא צירוף של אברהם ויצחק ביחד, באיזה, בחלק הטוב זה כלל ישראל לעמיתו, בחלק הרע, בחלק הפסולת, בחלק ה... שוב, כלשון חזר, בחלק הזוהמה שלא פסקה מאבותינו, בחלק הזה נוצרת זוהמה כזאת, שהיא כאילו תופסת את עצמה, כאילו כלל ישראל. זה כלל ישראל מזויף. אלה הם שלושת הקווים של הרע, זה מה שרצינו לבאר, זה מה שאנחנו מבארים פה כל הזמן בשבועות האחרונים, וזה מה שאנחנו צריכים באמת לדעת. לפנינו מועד שאנחנו משפחים בו את הקדוש ברוך הוא. מסרת שוב טמאים ביד תהורים, רשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך. כן תהיה לנו לקחת את הנרות ולעשות אותם למתאימים להדלקה, פירושו להטיב את הנרות. זה בנה אב. מי שרוצה לדעת מה זה טוב, יחשוב תמיד על הטבעת הנרות. דבר שמוכן למה שצריך לצאת ממנו, זה נקרא דבר טוב. דבר רע עניינו, שהדבר הזה לא מתאים למה שצריך להיעשות על ידו, זה נקרא רע. רע עין. אז ההסתכלות שלו על כל מה שהוא מסתכל, אז זאת הסתכלות בקיטוע. הסתכלות משברת, הסתכלות שהיא קוטעת את הדברים, היא לא נותנת לה... מכיוון שהוא רע, אז התכליות נקבעות רק על פיו. אז הוא מנתק את הדברים מההקשר האמיתי שלהם, שובר אותם מתכליתם האמיתית, הוא מחבר אותם לבורות נשברים. זה עניינו של רע. ידוע, אדם טוב מצטרף בכל חברה, בכל מקום, בכל מצב. אדם רע הוא בלתי נסבר, הוא בכל מקרה, בכל מצב, בכל צירוף שהוא. זה הבדל בין רע לטוב תמיד. וזה עניינו של רע, וזה עניינו של טוב. עין רעה רואה כך, עין טובה רואה כך. עין רעה תופסת את הדברים בבחינת המיד והנוגע לי שישנו בדבר הזה. כך פועלת עין רעה. זאת אומרת, פירוש, כאשר אני מסתכל על דבר מסוים אז ההסתכלות בעצמה לא מכוונת לתכליתה. הרי לשם כך נתגלה אותו דבר לעיניך שלך, כדי שאתה בראייתך שלך תצרף את הדבר למה שהוא באמת מתאים. דרך אגב, לשון הקודש, כאשר אנחנו אומרים על דבר שהוא מתאים לאיזה דבר מסוים, אז הלשון אומרת הדבר ראוי. מה זאת אומרת הדבר ראוי? שוב, מה ראוי פה? מה ראוי פה? מה משמע ראוי? ראוי זה מן הראוי שיהיה כך. היה מתאים שהדבר הזה יהיה, כן. צריך כך הדבר להיות. כך נראה לי שהדבר צריך להיעשות. כל זה כלול בטבע ראוי. שוב, אז למדנו מכאן שכל ראוי נכון, כל ראוי, ראוי זה נקרא הדבר נכון שכך יהיה, ראוי. כל ראייה כוללת בתוכה תפיסה איך ראוי שהדבר הזה יהיה. אדם רע, כשהוא מסתכל על שדה חברו, אז ראייתו אומרת מן הראוי שהשדה תסרב. כך צריך להיות. זה, כי לכן הרי הוא רע. וכשאדם טוב מסתכל על שדה חברו, אז הוא אומר מן הראוי שתתווסף כאן ברכה. כי כך צריך להיות. כך צריך להיות. כל טוב פירושו תוספת מציאות, תוספת ברכה. תוספת שפע. וירא אלוקים כי טוב. זה לאדם שמציאותו שלו היא טוב. זאת אומרת, מציאותו שלו היא מצטרפת והיא כפי הראוי והנכון מצד התכלית האמיתית של הבריאה. אז הוא מצרף את עצמו לאותו וירא אלוקים כי טוב. אז כל גילוי מבקש גילוי נוסף. כל ראייה מבקשת עוד גילוי, עוד שפע. כל דבר נתפס אצלו כשפע מלמעלה, ובאותה ראייה בעצמה, אז הראייה הזאת מבקשת עוד שפע. כל אדם רע עושה את ההפך הגמור. זאת אומרת, אדם רע מגביל את המציאות לפי מציאותו שלו. זאת אומרת, הוא שובר את כל חלקי המציאות שאינם מתאימים לצרכיו שלו. הוא לא מרחיב את עצמו לפי עניינה של המציאות, לפי עניינה הראוי של המציאות הראויה. אלא להפך, הוא קוטע את המציאות לפי צרכיו ורצונותיו שלו. זה עניינו של אדם רע. אדם טוב מרחיב את עצמו לפי עניינה הראוי של המציאות. זהו ההבדל בין טוב לרע, וזה ההבדל בין טוב עין לרע. זה ההבדל בין טוב עין שיבורך, שיברך, שהוא יברך, הוא יבורך. ובין רע עין שאסור לו, מחשש אז לכל אחד אסור, שאסור לו לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בתמותה. נחזור בכמה משפטים לתביעת עין שהתחלנו קצת לדבר על זה. תביעת עין שייכת בדווקא לתלמיכה. משום שתלמיד חכם מפרש את הדברים כפי שהם צריכים להיות. זה עניינו של תלמיד חכם. מי שאיננו תלמיד חכם, אז הוא מסתכל, רואה את הדברים כפי מה שהוא היה רוצה, זאת אומרת כפי צרכיו שלו. ההיות נפעל על ידי הדברים, או ההיות בראייתי שלי פועל בדברים, זהו ההבדל בין מי שתובע את עצמו על פני הדבר, זה נקרא תביעת עין. זאת אומרת, הדבר כאילו נפעל על ידי, אני פירשתי אותו, לכן אני מכיר אותו, משום שכשראיתי אותו, אז אני הבנתי אותו וקשרתי אותו לאמת מסוים. אדם שאין לו תביעת עין, אז כשהוא ראה את הדבר, אז הוא היה נראה לו באותה שעה כפי צרכיו של אותה שעה. עכשיו כשהוא רואה אותו, השתנו אולי הצרכים. אין שום הכרה מוחלטת בדבר, משום שהדבר לא נתפס בכלל. הדבר לא נתפס בכלל מצד עצמו. הדבר לא נתפס בכלל מצד עצמו על ידו. להפך, אני נפעלתי על ידי הדבר, אבל לא פעלתי בו. תביעת עין עניינה שהדבר מוכר, משום שאני הבנתי אותו נכון, אז אני מכיר. יש כאן משהו קבוע בדבר הזה על ידי ראייתי שלי. זאת ראייה של דעת אמת. כאן נקודת ההבדל. כאן נקודת ההבדל בין ראייה שהיא כולה חושך, שהיא שייכת לחודש הזה. החודש הזה עניינו ראייה, עניינו חושך, עניינו עין רואה ולב חומד, כל פתיחת שער לכל עניין רע בעולם, השורש הוא בחודש הזה. זאת אותה ראייה של וירא העם כי בושש משה. דומה, שוב, חזרה, מהדורה שנייה של ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. להיות נפעל על ידי הדבר, ולא להיות פועל בדבר. כלומר, לראות את הדבר, ולראות אותו כפי ענייני שלי. זאת אומרת, דהיינו, להיות נפעל לגמרי על ידי הדבר. בלי שאני אצרף אותו בראייתי שלי כפי הראוי. תפיסת דבר כפי הראוי, זאת ראיית אמת. תפיסת דבר שלא כפי הראוי, אלא כפי שהייתי רוצה, לפי רצונותיי שלי, תפיסה כזאת, זאת תפיסה של רע. נחזור אל העין. המעיין. כאן, באותה עין, כאן מקור הברכה. דווקא פה מקור הברכה. דווקא בעין מקור הברכה. זאת אומרת, אין ברכה גדולה יותר מטוב עין. דווקא טוב עין הוא לראות. עין שהיא, שהיא רואה כראוי, כמו שצריך, העין הזאת היא מקור הברכה. דווקא היא מקור הברכה. זה לא מקרה. זה לא מקרה. זה לא במקרה שדווקא הדבר הזה נתלה בעין. זאת אומרת, אותו דבר שהוא ההפך הגמור מברכה. ההפך הגמור מברכה. דווקא הוא שמו, שמו על שם המקור שהוא עניין הברכה בכלל. משום שאין מקור יותר מהעין הזאת, דווקא בזמן שהעין היא טובה. כאשר העין טובה, דווקא היא מקור הברכה. זה כאן התיקון. כאן התיקון. הדברים ברורים. הדברים ברורים. אותו מקום שבו הפגם הגדול ביותר, אותו מקום שהוא שורש כל חטאת, כל פגם, כל צרה, כל צוקה, כל חטא, כל עונש, כל פורענות שבאה על ישראל, אז תחילתה בראייה לא טובה. ואותו היה העם. אין לך פורענות שאין עם המחטא האל. אין. זאת הפורענות. כאן.